פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשה סוויישב שנת תשפ"ה עוסקת הפרשה במכירתו של יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף, פותחת הפרשה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים. השבת שבאה לפני חנוכה באים עלינו לטובה, ביום ראשון בעזרת השם נדליק את הנר הראשון של חנוכה, ולכן צריך לחפש את הקשר שישנו בין חנוכה לבין פרשת וישב. אנחנו רוצים ללמוד איזושהי נקודה בעבודת השם וננסה להבין כאן יסוד גדול מאוד בנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. יוסף הצדיק מגיע לתחנה הראשונה באות פסים. הוא מגיע לבית של פוטיפר. כשהוא מגיע לבית של פוטיפר, פוטיפר קנה אותו, פוטיפר סריס פרו שר הטבחים, מיד הישמעאלים אשר הודו שמה. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. כותב כאן הכלי יקר, שלוש פעמים מופיע ויהי בפסוק אחד. ויהי השם את יוסף, אחד, ויהי איש מצליח, שתיים, ויהי בבית אדוניו המצרי, שלוש. שלוש פעמים המילה ויהי בפסוק אחד. מה זה בא לומר? כותב כאן הכלי יקר. הזכיר שלוש פעמים ויהי, לפי שיוסף עלה שלוש מדרגות בזו אחר זו. יוסף עלה מהרגע שהוא הגיע לבית של פוטיפר, בכל פעם שדרגו אותו עוד מדרגה. ואחר כך נתנו לו גם את אדוניו. ואחר כך נתן לו אדוניו שלושה מיני ממשלה, כפי תוספת ההצלחה שראה בו. לפיהם הוסיף לו ממשלה פעמיים ושלוש, כי מתחילה ויהי השם את יוסף, אותו לבד, ועדיין לא נתפשטה הצלחתו לזולתו, עדיין מה שהיה רק יוסף. ואחר כך ויהי איש מצליח, גם לאחרים הוא היה מצליח, כי מצליח לשון מפעיל שגרם הצלחה גם לאדוניו, עד שהיה השם גם עם אדוניו. ואחר כך ויהי בבית אדוניו, ויהי השם גם בבני ביתו של אדוניו. פירוש הדבר שההצלחה שלו הייתה קודם אצלו פרטי, אחרי זה ההצלחה שלו הייתה אצל אדוניו, ואחרי זה ההצלחה הייתה בבית של כל האדון שלו. אז היה לו שלוש סוגי הצלחות, זו למעלה מזו. וכל כך דווקא הצלחה לרגלי יוסף, עד שמין יוסף נתפשטה הצלחה אל אדוניו, אומר הכלי יקר. גם האדון שלו נהיה טייקון. ברגע שהוא הצליח, ההשפעה של ההצלחה של יוסף הצדיק השפיעה גם על אדון פוטיפר. ומן אדוניו אל שער בני ביתו, מן האדון עצמו, זה עבר ההשפעה לכל מי שבבית. יוסף היה בחינת קמיה, כזה קמיה בבית, ברגע שהוא נכנס הביתה, כולם הצליחו. וכל בני הבית שהיו דרים אצל אדוניו, גם הם הצליחו. נמצא שגם אדוניו היה מצליח לאחרים. ויער אדוניו כי השם איתו, היינו איתו ממש, אומר הכלי יקר. הפשט הפשוט, ויער השם, ויער אדוניו כי השם איתו, הכוונה עם יוסף. אומר לא, ויער אדוניו כי השם איתו, הכוונה עם פוטיפר עצמו. הוא ראה שברוך השם כל הזמן הולך לו. אז הוא הבין מאיפה הולך לו, אף פעם לא הצליח, עד עכשיו היה שר הטבחים. פתאום הוא פתח רשת קוניטוריות במצרים, הלך לו הכל, כולם באו לקנות, מאיפה בא לו הרעיון הזה? אז הוא אומר, זה בא בגלל יוסף, יוסף שיוסף הצדיק הביא לו את הברכה. אם ככה הוא ממשיך, ועל השיעור המופלג הזה, עד כדי כך הוא אומר, שבאותו רגע שהאדון היה מצליח, ממנו נתפשטה הצלחה גם לבני ביתו, כי השם גם על האדון, וגם על כל בני הבית, אומר רק לי יקר. לכן כתוב שלוש פעמים ויהי, כדי להראות את ההצלחה של יוסף בשלושה שלבים, עד שההצלחה שלו התפשטה לכל הבית כולו, הן לפוטיפר והן לבני הבית. עד כאן הדברים שנעשה עם יוסף הצדיק. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס כאן לתוך סוגיה, והסוגיה הזאת מתחילה בפסוק שמופיע מיד אחרי שישי, פרק למתת פסוק זין. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. כאשר התורה כותבת ויהי אחר הדברים האלה, אנחנו מכירים בחומש בראשית שלוש פעמים את המילים האלה, ויהי אחר הדברים האלה. פעמיים בפרשת השבוע שלנו, פעם אחת פה, הפעם הבאה אחרי הסיפור של אשת פוטיפר, אומרת התורה. נקרא את הפסוק בפנים, מופיע בשבי, פרק מם, פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. מה זה ויהי אחר הדברים האלה? אומר רשי, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו. זאת אשת פוטיפר ששמה בישראל, קוראים לה, לא בישראל, במצרים, קוראים לה זליחה, זה השם של הגברת, זליחה אשת פוטיפר, התחילה מה שנקרא לפרסם את יוסף במעשה הזה שהוא לא עשה, אבל דיברה עליו לשון הרע והפיצה, כמו שנוהגים להפיץ לשון הרע, וכולם היה נושא, שמעת יוסף, הגיע יהודי, בלגן, היה מזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא הקדוש ברוך הוא סורחנם של שר המשקים ושר האופים, באותו רגע שהם חטאו, זה נפלה לו שם אבן בתוך ההוגה, וזה נפל לו זבוב בתוך ה... זה מיד ועדת חקירה ממלכתית, כן יצאו את זה, זה נהיה כבר מה שנקרא בלגן, נהיה בלגן, אז הנושא הוסט מיוסף הצדיק, והתחילו לדבר על שר המשקים ושר האופים, כן להשאיר אותם, לא להשאיר אותם, לזרוק אותם, לא לזרוק אותם, מקובל על היועץ המשפטי, לא, כל הדברים האלה, זה התחיל עכשיו תומה, התחיל נושא חדש, התחילו עכשיו לדבר על שר המשקים ושר האופים, נפלא. באותו רגע שדיברו על שר המשקים ושר האופים, ירדו מיוסף. אז מה פירוש הדבר ויהי אחר הדברים האלה? דברים זה דיבורים. דיברו על יוסף, באותו רגע שגמרו לדבר על יוסף, עברו לדבר עכשיו על שר המשקים ושר האופים. אז אחר הדברים האלה, אחר הדיבורים האלה. אני רוצה ללכת לעוד דיבור אחד. אם אתם זוכרים בבקשה בפרשת וירא, פרשת העקדה, שכולנו אומרים אותו בכל בוקר, אני מקווה בעזרת השם, נאמר בתורה, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. זה מופיע בסידורים מיד אחרי ברכות השחר, מי שלא מצא את זה עד היום, זה נמצא מיד אחרי ברכות השחר. עמוד אחד אחרי זה מופיע, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. מה זה שם נאמר, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם? אומר רשי, מקור הדברים בגמרא סנהדרין, דף פיתת עמוד ב', יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של שטן. מה זה אחר הדברים האלה? דיבורים של השטן, שהיה השטן מקטרג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד. מכל הסעודה שהוא עשה לא הקריב לפניך רק פר אחד או איל אחד, כלום. אמר לו, כלום עשה אלא בשביל בנו, אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפניי לא היה מעכב. אברהם אבינו עשה משתה, ביום יגמל את יצחק, אומר השטן, משתה עשה, קורבן אחד לא הביא לך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, כל המשתה היה בשביל הבן שלו, אם אני אומר לו עכשיו, קח את הבן שלו, תקריב אותו לעולה, הוא מקריב אותו לעולה, נפלא ביותר. תראו כמה זמן היו צריכים לחכות, מהרגע שאברהם עשה משתה ביום יגמל את יצחק, עד מתי שבא הניסיון. למעלה מ-30 שנה, מאותו רגע שהשטן דיבר עם הקדוש ברוך הוא על המשתה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, קח נא את בנך יצחק אשר אהבת, לקח זמן. נו, בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן, השטן מקטרג, ואומר, צריכים לבצע. אומר לו, בבקשה, אמרת שהוא מוכן לשחוט את הבן? בבקשה, תגיד לו, בוא נראה. ויש אומרים, מה זה אחר הדברים האלה? אחר דבריו של ישמעאל. ישמעאל היה מתפאר על יצחק, שמל בגיל י"ג שנה, ולא מיכה, אמר לו יצחק, מה אתה מתגאה בערבר אחד? אילו הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, זבח עצמך לפניי, לא הייתי מעכב. אם הקדוש ברוך היה אומר לי, יצחק, בוא תשחט לפניי, הייתי הולך ברצון ובססון. אז מה זה אחר הדברים האלה? לא דיבורים של השטן עם הקדוש ברוך הוא, אלא דיבורים של ישמעאל עם יצחק אבינו. פירוש דבר הוא דיבר איתו, ואחרי שהוא דיבר איתו, והיא אחר הדברים האלה. אז מה זה אחר הדברים האלה? אחר הדברים האלה הכוונה למה? הכוונה לדיבורים האלה. אז איפה שכתוב אחר הדברים האלה, למה הכוונה? הכוונה לדיבורים. אז בואו ברשותכם נלמד פסוק בפרשת השבוע, וננסה לתרגם אותו, אם אתם יכולים, בסייעתא דשמיא. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו ותנאה אל יוסף. איזה דברים? מי דיבר עם מי? מי קטרג על מי? מי התווכח עם מי? על מה מדובר פה אחר הדברים האלה? הנה מצאנו שתי מקורות שאיפה שכתוב דברים, יש כאן דיבורים. איפה אתה מוצא דיבורים? רשי הקדוש לא מזכיר אף מילה. מה רשי אומר? אנחנו נקרא את הרשי. תשימו לב ברשי הקדוש, פסוק אחד קודם. ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה, אומר רשי. כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה, ומסלסל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אבא שלך באבילות ואתה מסלסל, אני מגרה בך את הדוב. מיד, זה מילה של רשי, מיד הפסוק הבא, מה? ויחר הדברים האלה. אז מה הדברים? הדברים האלה שיוסף מסלסל בשערו. אוכל ושותה, זה דבר טבעי, לא? בן אדם צריך לאכול ולשתות. אוכל ושותה, זה לא אין פה גריאותה. מה הגריאותה כאן? מסלצל בשערו, זה מה שהוא עשה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מסלצל בשערו זה לא טוב. אז בואו נלמד ברשותכם, פסוק בנביא, קורא הנביא ליואל, קורא הנביא יואל בן פתואל. שואל המדרש, מה זה יובן בן פתואל? אומר המדרש, זה שמואל. ולמה נקרא פתואל? אומר המדרש, למה? לפי שפיתה את הקדוש ברוך הוא בתפילותיו. תירוץ נוסף אומר המדרש, לפי שהיה מסלסל בשערו כבתולה. יפה. מסלסל בשערו כבתולה, זה טוב או לא טוב? לא טוב. מותר לסלסל בשערו? קוראים לו בשם שלו, איך קוראים לו? יואל בן פתואל. יואל בן פתואל שסלסל בשערו. נו, שואל שם זית רענה, לא הבנתי. אצל יוסף אתה אומר את זה לגנאי. וכאן אתה אומר את זה לשבח, איך אתה קורא לו? יואל בן פתואל, מה פתואל? שהיה מסלסל בשערו, כמו נערה בתולה. אומר האור שמח, אתה יודע מה התשובה? התשובה פשוטה. שמואל, אצל יוסף לא היה משכן, אין לו מה לסלסל בשערו, אם תאמר שיש לו שערות. אצל שמואל יש משכן, משכן שילה. שמואל היה נזיר, ואם שמואל היה נזיר, אז הוא גידל שערות. אם הוא גידל שערות, הוא לא יכל להיכנס למשכן כשהוא פרוע ראש, אז הוא היה מסדר את השערות שלו. אז כאן, אומר האור שמח, זה שבח, ואילו שם, אומר, זה גנאי, נפלא ביותר. אז מצאנו סלסול בשערות שהוא חלק של שבח, ומצאנו סלסול בשערות שהוא חלק של גנאי, עד כאן. רבותיי, אני רוצה לשאול את רבותיי, נכון, נאמר על יוסף שהוא היה נזיר, איפה נאמר עליו שהוא היה נזיר? גם בפרשת ויחי וגם בזאת הברכה. גם יעקב קורא לו ככה וגם משה קורא לו ככה. איך הם קוראים לו? הוא לקודקוד נזיר אחד, אז הוא נקרא בשם נזיר. אבל הוא לא נקרא נזיר כי הוא גידל שיער. מה הוא נקרא? הוא נקרא נזיר כי הוא לא שתה יין. מאז שהאחים מכרו אותו, לא שתה יין. עד מתי? עד שהאחים לא באו במצרים, ושם כתוב, וישתו וישקרו עמו, שם זה הפעם הראשונה שהוא שתה יין, מאז שהוא נמכר לעבד. פירוש הדבר שהוא לא נזיר שגידל שערות, הוא נזיר רק מהבחינה הזאת של שתיית היין. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, איזה גבר חרדי אתם מכירים שיש לו אפשרות לסלסל בשערו? תגיד מסלסל בסקנו, הבנתי, תגיד מסלסל בפאותיו, עוד יותר טוב. מה שייך לסלסל בשערו? רוב האנשים או קרחת או סנטימטר. מה יש לסלסל שם? מה יש לסלסל? מסלסל בשערו? מה יש לסלסל? אז אם אתה אומר שהכוונה מסלסל בשערו כי הוא נזיר, בסדר גמור, נזיר, יש לו שערות. מה שייך שערות? למי יש שערות? זה חציצה בתפילין, למי שם שערות? המינימום שבמינימום שיש לך שער, לא יותר מזה, מי מגדל שערות? אז איך אתה אומר שיוסף הצדיק מסלסל בשערו? אבל כתוב בחז"ל שהוא מסלסל בשערו. אז בואו ננסה להבין מה זה מסלסל בשערו, מה שאני אומר לכם עכשיו לקוח מתורת הקבלה, וננסה להסביר את הדברים עם כמה הקדמות, ואחרי זה נוכל להגיע אל היסוד עצמו. אבל כדי לבאר את הדברים צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות, וכדי להקדים כמה וכמה הקדמות אנחנו נגיע בסוף לסערות, רק קצת מה שנקרא קצת סבלנות בעזרת השם. אברהם אבינו היה מידת החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אם אברהם הוא חסד, הוא חייב להתחתן עם בת זוג שתשלים אותו. מי הבת זוג שהשלימה אותו? שרה אמנו. איזה מידה מייצגת שרה אמנו? גבורה, דין. מאיפה אנחנו יודעים ששרה אמנו מייצגת דין? מאיפה אנחנו יודעים? מה? ותענה השרה, ותברח מפניה, גרש האמה הזאת ואת בנה, היא מסמלת את מידת הדין. יפה. כששרה אמנו ילדה, הבן שלה נולד איפה, והשם פקד את שרה. לא כתוב והשם פקד את אברהם ואת שרה. כתוב והשם פקד את שרה, שרה היא זאת שנפקדה. אם שרה נפקדה, אז הבן שנולד משרה אמנו, שייך למי? לשרה אמנו. איזה בן נולד? יצחק אבינו. מה הוא מייצג? גבורה. אם הוא מייצג את מידת הגבורה, אשתו צריכה להיות מאיזה ענף? חסד. שהולך אליעזר לחפש שידוך, מה הוא מחפש? והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ותאמר אליי, שתה וגם גמליך שהיא האישה אשר הוכחת. אז איזה מידה היא? מי שזוכר, נתנו פעם שיעור שלם לעשות הבדל בין חסד לבין רחמים. אם אתה אומר גם גמליך אשכה, זה מייצג את מידת מידת החסד. אז מילא אם יצחק אבינו מידת הגבורה, אז מילא אשתו צריכה להיות חסד. וזה הבית המושלם של חסד ודין. נפלא ביותר. אחרי זה, אם היה נולד בן אחד רק ליצחק אבינו, אז זה השאלה אם הוא נולד ליצחק או נולד לרבקה. כי אם הוא נולד ליצחק, אז הוא מידת הגבורה. אם הוא נולד לרבקה, הוא מידת החסד. נו, אבל ברוך השם, נולדו להם שתי ילדים. ילד אחד היה אדמוני, ואדום מסמל כמובן את מידת גבורה, מידת הדין. חוץ מזה שהוא נולד עם מלא שיער. ומה מסמל השיער? דינים. פירוש הדבר ששיערות זה דינים. ולכן עשיו נולד איש שעיר, והשערות האלה מסמלות דינים, והוא נולד גם אדמוני, כי האדום גם כן מסמל דינים. יפה מאוד. יעקב אבינו היה איש חלק. חלק מסיים את מה? חסד. פירוש הדבר שיצחק אבינו נולד לו עשיו, ועשיו שייך ליצחק אבינו, ולכן יצחק אהב את עשיו, כי ציד בפיו, הוא אהב אותו למה? כי זה מאמין שלו, אומר הזוהר, זה מאמין שלו, כי הוא גבדת הגבורה. ויוסף היה ג'ינג'י אדמוני, וחוץ מזה גם היה סעיר, אז זה המידה של הגבורה. ויעקב אבינו היה איש חלק, הוא שייך למידת החסד. אם הוא שייך למידת החסד, הוא שייך לרבקה. יפה מאוד. אז עד כאן נולדו לנו נפלא. עכשיו כשהם צריכים להתחתן, אז אם הם צריכים להתחתן, אז עשיו הרשע, שהוא היה מידת הגבורה, עם מי הוא מתחתן, הוא חייב לקחת אישה שהיא מידת החסד. אז עם מי הוא אמור להתחתן? עם לאה. שלאה מה המידה שלה? חסד. יעקב אבינו שמידתו חסד, עם מי הוא מתחתן? רחל אמנו. רחל אמנו מה המידה שלה? גבורה. מאיפה אנחנו יודעים שהמידת של רחל אמנו היא גבורה? כי רחל אומרת הגמרא, תפסה פלח שתיקה, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. רחל תפסה פלח שתיקה, נכון? ולכן רחל אמנו, כך אומרים, נתנה את הסימנים לאחותה ולא אמרה שום דבר שזה סימנים. אומרים חז"ל, היא תפסה פלח שתיקה, לכן כל צאצאיה עמדו, שמרו על שקט, שמרו על שתיקה. מי זה הבנים שמרו על שתיקה? חז"ל, בנימין יודע ממחירת יוסף ושותק, ולכן האבן שלו נקראת בשם יושפה. יש פה, יש לו פה והוא לא מדבר. שאול המלך ודבר המלוכה לא הגיד, מה הוא היה? סתם את הפה, לא אמר כלום, ואחרי זה אסתר המלכה, אין אסתר מגדת את המוות מולדתה. יוצא שכל הצאצאים שלה שתקו. מאיפה אני יודע ששתיקה מסמל את דין? מאיפה אנחנו יודעים ששתיקה מסמל את דין? כי בשעה שמשה רבינו שאל, זו תורה וזו שכרה, מה הוא אמר לו? שתוק, כך עלה. במחשבה לפניי, מה זה כך עלה במחשבה לפניי? המחשבה של הקדוש ברוך הוא שהוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, רק הוא ראה שהעולם לא יעמוד, צירף לזה את מידת הרחמים. כאשר הייתה על אהרון הכהן מידת הרחמים, מידת הדין, נלקחו לו שתי הילדים, מה כתוב? וידום אהרון, יוצא ששתיקה מסמלת דין. אז אם כתוב על רחל אמנו שהיא שתקה, זה מה שכתוב, מידת השתיקה היא תפסה, אז היא מייצגת את מידת הדין. לאה אמנו מייצגת את מידת הרחמים, נפלא ביותר. אז היא הייתה אמורה לקנות, להתחתן עם עשיו שמייצג את מידת הדין. ויעקב היה אמור להינשא לרחל אמנו, נפלא ביותר. אומרים רבותינו, עכשיו שיעקב אבינו קנה את הבכורה מעשיו, באותו רגע שהוא קנה את הבכורה מעשיו, הוא לא רק קנה את הבכורה. מה הוא קנה בנוסף לזה? הוא גם קנה את מידת הגבורה של עשיו. כרגע יעקב אבינו יש לו תערובת של דין ביחד עם רחמים. אם יש לו תערובת של דין של רחמים, איך קוראים לזה? תפארת. תפארת זה הכוונה שלמות של דין ורחמים. והיות והוא הגיע למיזוג של דין ורחמים, לכן דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. למה? כי כיסא הכבוד הוא כיסא דין ביחד עם כיסא של רחמים. אז שם יכול הדמות שנמצאת שמה, לא אברהם אבינו ולא יצחק אבינו, מי הדמות שנמצאת שמה? יעקב אבינו, כי יעקב אבינו מסמל את המידה המשותפת של דין ורחמים. לאחר שראינו את החיבור הזה בסייעתא דשמיא שבין דין לרחמים, אנחנו יכולים ללכת הלאה. באותו רגע שהוא קנה את הבכורה, הוא קיבל לידיו את מידת הגבורה. אם הוא קיבל את מידת הגבורה, הוא לא יכול להיות נשוי רק עם רחל. למה? כי עכשיו הוא גם קנה את מידת הגבורה, אז הוא צריך תערובת של חסד. לכן מה? הוא לקח את לאה שמייצגת את החסד, אחרי שהוא לקח מעשיו את מידת הגבורה, והוא עצמו מידת החסד, הוא חייב להתחתן עם רחל שמייצגת את מידת הגבורה כלפי החסד שלו. לכן יעקב אבינו שהוא תפארת והוא מיזוג של מדין ורחמים, אז הוא חייב לקחת אישה אחת שמייצגת דין, זו רחל, וחייב לקחת אליה, כי אם היא יוצגת את מידת הרחמים, את מידת החסד, ומהם בעזרת השם הוקמו עם ישראל. אם אתה אומר שרחל אמנו מייצגת את מידת הדין, כי היא תפסה פלח שתיקה, ושתו כך עלה במחשבה לפניי, זה המידה הזאת, ולכן היא תפסה פלח שתיקה של וידום אהרון, ממילא נוכל להבין דבר נפלא. הבנים שלה נחשבים כמידת הדין. יוסף גם הוא דין. למה? כי יוסף הוא הבן של רחל אמנו, ואם יוסף הוא הבן של רחל אמנו, הוא מייצג את מידת הדין. איפה הוא מייצג את מידת הדין? כי הדמות של יוסף הצדיק, מה היא? הדמות שמיוצג, אומר לו משה רבינו, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. אז איך הוא מיוצג? בדמות של שור. מה הסמל של השור בכיסא הכבוד? אומר הנביא יחזקאל, פני השור משמאל לארבעתן. צד שמאל זה צד של דין גבורה, צד של דינים. יוצא שיוסף שייך למידת הדין. עד כאן מובן? יפה. אם הכל מובן, עכשיו נוכל להבין. אמרנו ששערות מייצגים את מידת הדין. נכון, עשיו נולד איש שעיר. איש שעיר, שערות זה מידת הדין. זקן נחשב לחסד, רחמים נחשב לחסד. ולכן זה כאן אהרון שיורד על פי מידותיו, זו המידה שמייצגת את החסד, נפלא ביותר. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין. כשחז"ל הקדושים אומרים לנו שיוסף שמידתו גבורה סלסל בשערו, שלא תחשבו לרגע שהייתה לו בלורית. ליוסף לא היה בלורית ולא היה לו מה לסלסל בשערות. סלסול בשערות זה כינוי לדבר רוחני שנקרא סלסול של יוסף שמייצג את הדין בשערות שמתעסקות במידת הדין. זה פירוש הדבר סלסול בשיער. אחרי שאנחנו מבינים מה זה סלסול בשיער, לא שאנחנו מבינים, אנחנו שומעים, אני לא בטוח שאנחנו מבינים מה זה. אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא שערות במידת הדין, אנחנו יודעים שהנושא של יוסף גם הוא נקרא דין. למה? כי יוסף הדמות שלו היא דמות של שור, ושור הדמות שלו מיוצגת בכיסא הכבוד בצד שמאל, שהוא מידת הדין, נפלא ביותר. לאחר ההקדמה הזאת, בעזרת השם, נוכל להתחיל להסביר את הדברים. אם כתוב כאן, ויהי אחר הדברים האלה, מה שכאן שיש כאן דיבורים. רש"י כותב, הוא סלסל בשערו. אמרנו סלסול בשער, הכוונה שהוא התעסק עם מידת הדין. איפה מופיע ההתעסקות הזאת במידת הדין? רש"י מעלים מאיתנו. המדרש מעלים, המדרש רק אומר מילה אחת, היה מסלסל בשערו. איפה אתה מוצא את ההסתסקות עם מידת הדין? אמרנו שכל מקום שכתוב ויהי אחר הדברים האלה, יש דיבורים. איפה הדיבורים? על מה הדיבורים? אז בואו נקרא את הדיבורים במדרש רבה, פרשה פי זין או ד' אמר יוסף, אבא נתנסה, סבא נתנסה, ואני לא מתנסה? אבא שלי יעקב אבינו, עבר צרות. אתה רוצה לספור אותם? איך אמרו? צרת עשיו, צרת לבן, צרת דינה, צרת יוסף, מדרש פרשת השבוע. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגן. ארבעת הצרות שעבר יוסף יעקב אבינו. אפילו אמא שלו אמרה לו. בשעה שהיא אומרת לו ללכת לקבל את הברכות, מה היא אמרה לו? הוא אמר, אני פחד שאבא שלי יקלל אותו. מה אמרה? עליי כלתך בני, כללה אחת יש לך, עליי. מה זה עליי? עשיו, לבן, יוסף. זה הכל. ושבא עליו צרת בנימין, מה הוא אמר? עליי, היו כולנה, כבר כל מה שאמא שלי אמרה היה. רבותיי, יעקב אבינו היה מכרה של צרות, מכרה של צרות. לא היה לו רגע אחד מנוחה, כמובן שהוא ישב בישיבה, הכל היה בסדר. אבל מהרגע שהוא יצא מהישיבה, אליפז רודף אותו, עשיו רודף אותו להרוג אותו, לבן משגע אותו, החליף את משכורתו עשרת מונים, לגדל ילדים בבית של אבוי דזורה. הוא גדל בארץ נכר, איך הוא אומר שם במדרש באיכו, מסרתי את נפשי על הילדים שלי, כמו שתרנגולת שומרת על האפרוחים. אתה יודע מה זה לגדל ילדים בבית של עובדי עבודה זרה? פחד אלוקים. והצרה הזאת והצרה הזאת, ואחרי זה כשהוא כבר חוזר לארץ ישראל, מלאך נאבק איתו, עושה אותו צולע, הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל, חוטפים לו את דינה, הוא חוזר לארץ ישראל, נפטרת אשתו ומשאירה אותו עם שלושה תינוקות בני יומם. ואשתו נפטרת למאן דאמר אחד בת 27, למאן דאמר אחד בת 36, לא חולפים הרבה שנים, ולאיימן הוא מתה בת 44. כל החתונה שלו היה רווק מזקן, בן 84. רבותיי, חבילה של צרות עובר יעקב אבינו. אומר יוסף, ריבונו של עולם, אבא שלי הוא מכרה זהב של ייסורים. הסבא שלי מכרה זהב של ייסורים. עקדת יצחק, 57 שנות עיוורון. ילד שירד מן הדרך, מקריב לי בתוך הבית עבודה זרה. מכניס את כל הבית לטומאה. ויצחק אבינו שותך את הפה, לא אומר כלום, סוגר את פיו, לא משמיע שום מילות של זעקה, במחיר של עיוורון, 57 שנים עיוור. אומר יוסף, אבא התנסה, סבא התנסה, אני לא התנסיתי כלום. אתה קורא את המדרש הזה וכולך מתמלא בצמרמורת. למה יוסף, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בטיול בפטרה? איפה הוא נמצא? הוא נמצא במצרים. איך הגעת למצרים? הלכת לראות את הפרעונים? מה אתה עושה במצרים? הוא ירד למצרים כי האחים מכרו אותו למצרים. ארבע גלגולים הוא עבר. פוטיפר, ישמעאלים, סוחרים, תראו כמה גלגולים הוא עבר. רבונו של עולם, האבות שלי התנסו, אני לא התנסיתי. למה? מה עברת עד עכשיו? מה היה עד עכשיו? לא ניסיונות. מה עברת עד עכשיו? למה? זרקו אותך לבור, למה? כי היה שם פינת החי? מה זרקו אותך? לראות נחשים ועקרבים? מה זה פינת זוחלים? זרקו אותך לתוך בור של נחשים, אומר רבונו של עולם, זה לא ניסיונות. תן לי ניסיונות. אבא שלי עבר ניסיונות. בן פורת יוסף, אני גם רוצה. הסבא שלי עבר ניסיונות. רבותה, אתה קורא את הדברים ואתה לא מאמין למראה עיניך. אמר יוסף, ריבונו של עולם, אבא התנסה, סבא התנסה, תנסה אותי. אחר הדברים האלה, הדיבורים האלה, אמר ברוך הוא ניסיונות, אין שום בעיה. ביקשת, קיבלת. חייך, אני מנסה אותך יותר מהם. הניסיון הזה שהוא עבר, אומר המדרש, יותר מהקידה, יותר מהעיוורון, יותר מכל הצרות של יעקב אבינו שמנינו. הניסיון הזה יותר קשה מכולם. ביקשת, קיבלת. רבותיי, איך הוא ביקש? אנחנו אומרים בכל יום, לא? אל תביאנו לא לידי ניסיון. ניסיון? לא לידי ביסיון. איך אתה מבקש ניסיון? אומר, לבקש ניסיונות? בא, אתה מקבל אותו. לבקש ניסיונות? מי מבקש ניסיונות? יוסף אומר, אני רוצה ניסיונות. רבותיי, דוד המלך, הגמרא במסכת סנהדרין בדף קוף זין, אומרת הגמרא. לעולם, אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני רוצה? אני רוצה שיקראו אלוקי דוד, שבתפילת 18 יעמדו כל עם ישראל ויגידו, אלוהי כי אברום, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקי דוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אמר לו דוד, אני מוכן לעבור ניסיונות, שנאמר, בחנני השם ונסני, פסוק בתהילים, מזמור חביו. בבקשה תייסר אותי, אומר, תן לי ניסיונות. רבותיי, שואל התורס חיים, רבום חיים שור, בספר שלו שם בסנדרין, מה פתאום ביקש דוד המלך? מה הוא ביקש? למה שיגידו גם אלוהי כדוד? למה אתה מגיע לך אלוהי כדוד? למה לא אומרים אלוהי כמוישה, ואלוהי כארוין, ואלוהי כיוסף, ואלוהי כיהודו? אפשר להגיד כולם, אפשר להביא רשימה, בן פורת יוסף. למה דווקא להגיד אלוהי כדוד? אומר התורה חיים פשוט מאוד, אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, אם אני טוב לך ברגל רביעי במרכבה, למה שלא תגיד גם אלוהי כדוד? הרי אני רגל רביעי במרכבה. מי השלוש רגליים האחרות במרכבה? אברהם, יצחק ויעקב. אז אם אני טוב לרגל במרכבה, למה שלא תכניס אותי גם באלוהי כדוד? נפלא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כדי להכניס אותך לתוך אלוהי כדוד, אתה יודע מה צריך לעשות? אתה יודע מה צריך לעשות? צריך לנסות אותך. בלי ניסיונות, אני לא נותן לך את זה. צריכים לעבור ניסיונות, תעבור ניסיונות, תקבל את זה. רבותיי, יוצא שכדי לקבל תואר של אבא, צריכים לעבור ניסיונות. בלי שאתה עובר ניסיונות, אין תואר של אבא. תואר של אבא זה לא אחד שנולדו לילדים. תואר של אבא זה אחד שעמד בניסיונות. מאיפה אנחנו יודעים? אומר רבי חיים מוולוז'ין, בביאורו לאבות, 10 דורות מאדם ועד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. מה המשנה הבאה? 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. שואל רבי חיים מוולוז'ין, מה קרה? העלו אותו בדרגה. משנה הקודמת קוראים לו רק אברהם. פתאום הוא עלה בדרגה, אברהם אבינו. במשנה הקודמת לא כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. שם הוא רק אברהם. מה קרה עכשיו אברהם אבינו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, אתה יודע למה אבינו? כי הוא עבר ניסיונות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. ברגע שהוא התנסה בניסיונות, עכשיו הוא יכול להיות אבא. למה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי כתוב בפסוק, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. באותו רגע שהאדם צדיק עובר ניסיונות, הבנים שלו יכולים לעבור בניסיונות האלה. נותן כוח לבנים לעבוד בניסיונות. רוצים דוגמה? קשורה לחנוכה. מה קשורה לחנוכה? חנה ושיבת בניה, או המדרש אומר מרים ושיבת בניה. חנה ושיבת בניה. מובא בשם הרוקח, לא ראיתי אותו בפנים, אבל ראיתי שמצטטים אותו. כותב הרוקח שחנוכה נקרא על שם חנה, כך הוא מביא. למה נקרא על שם חנה? כותב הרוקח חנוכה, חנה חבב. למה חנה חבב? לפי שמסרה 7 ילדים לקדוש ברוך הוא, לשם י' ק' ו' ק', אומר הרוקח. לכן נקרא חנוכה על שמה של חנה ושיבת בניה. תראו בגמרא, במסכת גיטין, בפרק הנזקין, למרות ששם זה מופיע בגדות החורבן, בכלל לא משמע שזה היה ביוונים, בכלל קצר היה שם, אבל כל המפרשים אומרים שזה היה בימי היוונים, אנטיוכוס זה היה, כך כתוב במפרשים. רבותיי, 7 ילדים, הילד הראשון, הילד השני, הילד השלישי, כל אחד אומר פסוק, זה אומר שמע ישראל, כל אחד אומר פסוק. מגיע הילד הקטן האחרון, בגמרא לא כתוב בן כמה הוא היה. תפתחו את המדרש, המדרש נמצא בפסיכה לאיכו. אומר המדרש, אתה יודע בן כמה הוא היה? הוא היה בן 30 חודש. כמה זה 30 חודש? 2.5 שנים. בא הקיסר ואומר לגברת חנה או מרים, לא משנה השם. הוא אומר לה, בבקשה, אני מוכן, 6 גופות כבר יש על הרצפה. אני מוכן להגיע תך לפשרה. אני אקח את הטבעת שלי, אני אזרוק על הרצפה. הבן הקטן שלך ירים, אני אגיד שיצאתי ידי חובה. הוא לא השתחווה לפסל, הוא רק ירים את הטבעת. זה הכל. אומרת לו, תן לי, אני אדבר איתו. אומר המדרש, נכנסה איתו לחדר צדדית, יחדה עם התינוק, והיה התינוק יונק, התינוק הזה עוד ינק בן 30 חודש, ינק, ואשתו, האמא שלו הניקה אותו, הניקה אותו ונתנה לו לאכול, גמרה לתת לו לאכול, אמרה לו, שלא תלך אחרי עצתו, תגיד לו שאתה לא מוכן, ובשעה קלה אתה ליד אחיך בגן עדן. לך, אומר, תעלה על המזבח, בשעה קלה אתה ליד כיסא הכבוד. הוא בא לפני, שואל הרב גלינסקי בספר שלו, בשביל מה העניקה אותו? עוד כמה שעות הוא לא פה, בשביל מה העניקה אותו? לא חבל, הוא כבר בן כה הולך למות. אומר הרב גלינסקי, תראה מי זה חנה. אתה יודע מי זה חנה? חנה זאת אישה שמוכנה להניק את הילד שלה, כדי שהילד ישקול עוד 300 גרם, שהילד ישקול עוד 200 גרם, כל חלב לשם שהקורבן יהיה קורבן מהודר. זה המטרה של ההנקה הזאת. מחשבה של אמא שהולכת להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, שהקורבן יהיה מהדרין מן המהדרין, שהקורבן יהיה מוכשר יותר, מבושל יותר. אלה הדברים שכתובים. זו חנה ושיבת בניה. אומרת הגמרא, אמרה חנה לילד שלה, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת מזבח אחד ואני 7. שאל הרב שך זכר צדיק לברכה, מה זה אתה 1-7? מה היא באה להגיד לו? אתה 1 ואני 7? אומר רב שך, אמרה לו, לך תגיד לאברהם אבינו, זה שאתה עקדת 1, נתת לי כוח לעקוד 7. מאיפה קיבלתי את הכוחות? מאיפה תעצומות הנפש? מאיפה זה מגיע? אתה הקדת אחד, אני שבע. הכוח שלי הוא הכוח שאני נותנת לך. קיבלתי את הכוח שלך, כי האחד שלך והשבע שלי הוא אותו דבר. כי אם אתה היית עוקד אחד, לא היה לך המשך, ואני בשבע שלי אין לי המשך. זו חנה, שעל פי מה שמסתתים את הרוקח, החנוכה נקרא על שמה. רבותיי, מאיפה זה יונק? מתהלך בתומות צדיק, אשרי בניו אחריו. מתהלך בתומות צדיק, כשצדיק הולך בדרך אחת, הילדים שלו קל לו ללכת. אומר רבי חיים מוולוז'ין, ברגע שעמדנו בניסיון, אברהם אבינו עמד בניסיון של אור כשדים, כולנו יכולים לעמוד בניסיון. כשאברהם אבינו עבר את עקדת יצחק, כולנו יכולים לעמוד בעקדת יצחק. הוא נתן לנו את הכוחות האלה, הוא נתן לנו את הכוח לקיים מצוות לך לך, הוא נתן לנו את הניסיון של עוני, הוא נתן לנו את כל הניסיונות שהם עברו. ממילא מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל עכשיו להבין מה יוסף מסלסל בשערו ומה יוסף מבקש איסורים. רבותיי, תראו מה שכתוב פה, פחד אלוקים. יוסף הצדיק, בפרשת שבוע שעבר, הזכרנו אותה כאשר יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא מנחם אותו בתנחום האבלים. לאחר שהאימא שלו נפטרה, כמו שהחז"ל הקדושים דורשים מהפסוק, ויקרא שמו אלון בחוט, שואלים חז"ל, ולמה נקרא שמו בחוט? למה לא אלון בכי? אומרים חז"ל, כי בחו שם פעמיים. על מה בחו? פעם אחת על דבורה מנקת רבקה, והשנייה בחו על רבקה, הגיעה בשורה שהיא נפטרה. אומרת התורה, מיד אחרי זה אומרת התורה, שהקדוש ברוך הוא בירך אותו. ויברקרא וירא אלוקים, וירא אלוקים את אל יעקב עוד בבואו מפדן ויברך אותו. אומר רש"י, מה הוא בירך אותו? ברכת אבלים. הבאנו את דברי האוזניים לתורה שהוא ברך אותו ברכת אבלים על אסון שקרה לו, והוא ברך אותו ברכת אבלים על אסון שיקרה לו, כשרחל אמנו אמורה להסתלק. מה הוא אמר לו? לא יקרא עוד שמך יעקב, מעכשיו קוראים לך ישראל. ויאמר לו אלוקים, אני כל שקי, פרי ורבי גוי וקהל גויים יהיו ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. מה זה גוי וקהל גויים? אומר כאן רש"י, גוי בנימין, קהל גויים מנשה ואפרים. פירוש הדבר, מה הוא אמר לו? גוי וקהל גויים יהיה ממכה, יהיה לך בן שיקראו לו בנימין, יהיה לך עוד שבט, אבל נותן לך עוד שני שבטים. מה הם שני השבטים? מנשה ואפרים. מה יהיה איתם? מנשה ואפרים נכנסים לתוך מניין השבטים. אז כמה שבטים יש? 14? לא. כמה שבטים יש? 12. חז"ל הקדושים אומרים 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה ו-12 חודשים בשנה ו-12 מזלות ברקיע, הכל כנגד מה? הכל כנגד יוסף, כנגד שבטי קה. אז איך יכול להיות שיש עוד שניים נכנסים בתוכו? אם שניים נכנסים בתוכו, שניים יוצאים החוצה. מי יוצא החוצה? לוי ויוסף יוצאים החוצה, ולכן בחלוקת הארץ אין את יוסף. מה יש? מנשה ואפרים. בשעה שסוחבים את ארונו של יוסף, את ארונו של יעקב, מי לוקח את הארון? אומר יעקב אבינו, יוסף לא לוקח את הארון כי הוא מלך, וגם לוי לא לוקח, למה? כי עתיד לקחת ארונו של הקדוש ברוך הוא. מי שעתיד לקחת ארונו של הקדוש ברוך הוא, לא לוקח ארון מתים. אם ככה, מי סחב? במקום שני השבטים האלה נכנסו משני מנשה ואפרים. אומר יעקב אבינו ליוסף, תדע לך, עכשיו אני רוצה לברך אותך פרשת ויחי, שתי הבנים שנולדו לך עד בו יהיה לך מצרים, עלי הם, מי הם? מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. אם מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, אז מה המעמד של יוסף? יוסף יצא לכאורה ממעמד של בן. למה הוא לא בן? כי הוא כבר לא שבט. יוסף, יעקב אבינו הוציא אותו מהשבטים. אם הוא הוציא אותו מהשבטים, אז איפה הוא נמצא? בן הוא לא יכול להיות. למה בן הוא לא יכול להיות? כי הוא לא יכול להיות בקו אחד ביחד עם מנשה ואפרים. אבא הוא לא יכול להיות. למה? כי הגמרא אומרת שאין קוראים אבות אלא לשלושה. אז מי יכול להיות אבות? אברהם, יצחק ויעקב. אז איפה הוא נמצא? כותבים רבותינו, הוא נמצא באמצע, בין אבא לבן. איך קוראים לו בפרשת שבוע הבא כשלקחו אותו על מרכבת המשנה? איך קראו לו? אברך. מה זה אברך? אב בחוכמה ורב בשנים, ורח בשנים. אומרים רבותינו, יוסף הצדיק יש לו בחינה של אברך, אברך. למה זה משנה אברך? יש לו בחינה של אבא. אם יש לו בחינה של אבא, מה שהוא עבר, עובר גם לילדים. זה הבחינה של האבות. מה זה אבות? בחינה שהוא עבר, עובר גם לדורות הבאים. כמו אצל אברהם אבינו, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. אז הניסיונות של יוסף גם הם עוברים לילדים. גם הניסיון שיוסף עבר עובר לילדים. ולכן יוסף, עם ישראל נקרא על שמו, שנאמר, אלה תולדות יעקב יוסף. נאמר בני יעקב ויוסף סלע. נאמר בפסוק נוהג כצאן יוסף. לא כתוב נוהג כצאן זבולון, ולא כתוב נוהג כצאן יששכר. מי נוהג כצאן? יוסף. למה? כי יוסף יש לו בחינה של אבא. תשאלו אותי מאיפה אנחנו לוקחים את זה? בואו נראה מה שחזל הקדושים, מה שרבותינו הקדושים מלמדים אותנו. רבותיי, הרמב"ן כותב בספרו שחומש בראשית נקרא בשם ספרם של אבות. חומש שמות נקרא בשם ספרם של בנים. רבותיי, איפה מופיע פטירתו של יוסף הצדיק? אם אתה קורא ליוסף בן, איפה היה צריך להיות כתוב? בפרשת שמות, איפה שכולם מתו. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, שם, בפרשת שמות, שם הופיע, צריך להיות עוד וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. איפה מופיע קבורת יוסף? איפה מופיע פטירת יוסף? בפסוק האחרון בפרשת ויחי, עם זה מסתיים חומש בראשית. חומש בראשית נקרא בשם הרמב"ן ספרם של אבות. אם הוא נקרא ספרם של אבות, מה הוא עושה שמה? יוסף הוא בן, הוא לא אבא. מה התשובה? אחרי ששמת את מנשה ואפרים בשבטים, יוסף התרומם לדרגה של אבא. לכן הוא נמצא בספרם של אבות ושם הוא נפטר. בוא נלך הלאה. רבותיי, חג החנוכה, כידוע לכולם מה שכותב אספס אמס, מכוון כנגד סוכות. מכוון בתערובת הזאת של סוכות, נפלא ביותר. ממילא נוכל להבין גם, דרך אגב, במאמר המוסגר, אברהם אבינו כותב הטור בשם אחיו, אמר לי הרב, אחיו הרב יביודה, מה אמר לו? פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב. על פי מה שאמרנו מקודם, אם אתם עוזכים עוד לפני חצי שעה, אמרנו שאברהם מייצג את מידת החסד, אז פסח שלו, למה פסח שלו? כיוון שאיך נפתחת ההלכה הראשונה של פסח, שצריכים לתת מעות חיטין. מה זה מעות חיטין? חסד, נפלא. חג השבועות דינים, למה שבועות זה דינים? כפה עליהם הר כגיגית, מקבלים את התורה טוב, אם לא שם תהיה קבורתכם, נפלא ביותר. אם ככה נוכל להבין שחג הסוכות למי שייך? ליעקב אבינו, ויעקב נשא סוכות, ויבן לו בית. מה זה סוכות? זה דין או רחמים? יעקב הוא תפארת, אם יעקב הוא תמרת זה שיבוא של שניהם. לכן כשיורדים גשמים בחג הסוכות, איך אומרת זה הגמרא? משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ורבו שופך לו הקיטון על פניו. מה זה נקרא למזוג כוס לרבו? הכוונה למזג את הדינים, כי הוא בא לשים לו יין, ועל היין הוא בא לשים מים. אז כמו שאתה עושה בליל שבת, שאתה עושה קידוש, אתה שם בתוך היין מים כדי למזג את הגבורות, למזג את הדינים. חג הסוכות זה משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, כי יעקב אבינו זה המיזוג של מערכת הדינים. אם ככה רבותיי עמדנו מה? הגענו לסוכות. כותב אספס אמס, סוכות, כל חג מדי רבנן יונק מחג מדי אורייטה, אומר אספס אמס. יוצא שסוכות שהוא 8 ימים, ממילא הוא נותן את ההשפעה על ימי החנוכה. שבועות שהוא יום אחד, הוא משפיע על פורים. כל אחד משפיע על החג שלו. יוצא שסוכות שייך לחנוכה, וחנוכה מחובר לסוכות. אם ככה בסייעתא דשמיא בסוכות, בכניסה של האושפיזין, דרך אגב, כתוב בספרי הקבלה שימי החנוכה מכוונים כנגד האושפיזין, כך כתוב. אז יש לנו אושפיזין 7, מה יש ביום השמיני? הוא כנגד הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נקרא זאת חנוכה. בזאת אני בוטח, זה כנגד הכינוי לקדוש ברוך הוא. לכן זאת חנוכה מכוון כנגד הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בספרי הקבלה. יוצא שהימים האלה של חנוכה מכוונים כמו אושפיזין. רבותיי, באושפיזין אף אחד לא נכנס. אף אחד מהשבטים לא נכנס. מי נכנס? אברהם, יצחק, יעקב, אליבא דאגרא נכנס יוסף כאן, אליבא דארי הקדוש נוסף יוסף נכנס בספרה השישית, ספרת היסוד. פירוש הדבר, יוסף נכנס לתוך הסוכה, בסוכה הוא נמצא באושפיזין. עוד דבר, הוא נכנס לתוך ארבעת המינים. איפה הוא נכנס לארבעת המינים? אומר המדרש, אתרו כנגד אברהם אבינו. למה אתרו כנגד אברהם אבינו? כי אברהם אבינו נקרא בתורה בשם זקן, הוא הראשון שנקרא זקן, ואברהם זקן בא בימים. ואצל זקן כתוב, והדרת בני זקן. ועל האתרוג מה כתוב? פרי עץ הדר. אז נמי לאתרוג כנגד אברהם אבינו, אומר המדרש, ויקרא בפרשה למד. חוץ מזה, שהמדרש אומר שהארבעת המינים מכוונים כנגד האיברים של האדם, והאתרוג דומה ללב. ואצל אברהם אבינו נאמר, הוא מצאת את לבבו, נאמר לפניך, זה אתרוג מכוון כנגדו. הלולב נקרא בתורה בשם כפות מרים. מה זה כפות מרים? אמר יצחק אבינו, זה יצחק. למה? כי יצחק אבינו אמר, קשור אותי על גבי המזבח, כפות אותי על גבי המזבח. אז הלולב נחשב על שמו. הדסים כנגד יעקב אבינו. למה הדסים כנגד יעקב? אלה שלושה בדי הדס, ויעקב אבינו הוא אבא השלישי. וחוץ מזה אומר המדרש, מה יעקב רכוש בבנים, אף הדס רכוש בעלים. הדס יש מלא עלים, ברוך השם, נפלא. כמה ילדים היה ליעקב אבינו? בסייעתא דשמיא, 26 ילדים. למה 26 ילדים? כגימטריה של שם י' כ' ו' כ'. למה? אם כל אחד מהשבטים נולדה תאומה, אז יש לנו כבר 24. אם בנימין נולדה תאומה יתרה, זה 25. ביחד עם דינה, 26. אז מה הדסים רכושים בעלים? כך יעקב רכוש בבנים. הגענו לערבה, ערבה מכוונת כנגד מי? כנגד יוסף. כמה בדי ערבה יש? שתיים. והבדי ערבה האלה מה הם? כמלים לפני כולם, הם הראשונים שמתייבשים. אתה שם אותם, מוציא חדש מהניילון, שם אותו בתוכו, רק אמרת את ההקפות, הוא כבר אחרי קוירים, הוא כבר עשה אשת החוויה, התייבש. ככה יוסף הצדיק התייבש לפני כולם. למה? הוא מת בגיל 110 שנים, כמו שאבא שלו אמר לו, עשה לו קטונת פסים, אומר בעל הטור, עם פסים, פי, כנגד 80 שנות מלכות, וסים, כנגד שנות חייו, 110 שנים. אם ככה, רבותה, יוצא שיוסף יש לו בחינה של אבא. איפה הוא קיבל בחינה של אבא? רוממו אותו לדרגה של אבא. לא קוראים לו אבא? לא קוראים לו אבא, אבל הוא נקרא אבא. איפה אתה רואה שהוא נקרא אבא? כיוון שהוא נוהג כצאן יוסף. הוא נקרא בני יעקב ויוסף סלע. יש לו מעמד של אבא. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אמרנו קודם, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. כל מה שעובר עברו האבות, הבנים יכולים לעמוד בניסיונות. רבותיי, כל האבות הקדושים עברו את כל הניסיונות שיכולים להיות בעולם. כל ניסיון שיהודי יכול לעבור על היכלת בעולם הזה, עברו האבות הקדושים. בכל מכל כל, כל סוג שהוא. רחמנא ליצלן, אברהם אבינו נזרק לאור כשדים. אברהם אבינו לך לך. אברהם אבינו עוזב את הארץ שלו והולך לארץ שהוא לא יודע. מגיע לפה ניסיון של רעב. מגיע למצרים, לוקחים את אשתו. רבותיי, כל העשרה ניסיונות שעבר אברהם אבינו. יצחק אבינו, עקדה. יצחק אבינו, עיוורון. יעקב אבינו, מנינו את הניסיונות שלו. רבותיי, כל הניסיונות שיכולים להיות, הכרות, אומרת התורה, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אברהם אבינו עקר. תראה כמה שנים שהוא זכה ללדת ילד. אפילו את ישמעאל מתי נולד לו. תקרא כמה זמן לקח את ישמעאל עד שנולד. לא מדבר על יצחק אבינו. יצחק אבינו עד מתי שנולד. רבותיי, כל זה ניסיון של הכרות. שידוכים. רבותיי, אברהם אבינו התחתן בגיל 25. יצחק אבינו התחתן בן 40 שנה. יעקב אבינו התחתן בן 84. ודאי מעוקב שידוך עד 84. בן 84 התחתן. כל ניסיון מכל סוג שהוא שאתה מדייר לעצמך, עברו האבות הקדושים. יצחק אבינו מתמודד עם ילד שנפל. איזה ניסיונות עברו האבות הקדושים? רבותיי, ניסיון אחד לא עברו האבות הקדושים. אתם יודעים איזה ניסיון הם לא עברו? אף אחד מהם לא נתנסה בעריות. בעריות אף אחד מהם לא נתנסה. נתנסו בעבודה זרה, אברהם אבינו נזרק לאור כשדים. נתנסו בשפיכות דמים בעקידה. בעניין של גילוי עריות אף אחד לא התנסה. איך אנחנו נוכל להתמודד עם ניסיונות של עריות? איך להתמודד? אומר יוסף, ריבונו של עולם, אני רוצה להתנסות בניסיון. תן לי ניסיון כי אני הולך להיות אבא. למה אתה הולך להיות אבא? כי שמעתי, שמעת על יעקב אבינו, גוי הוא כעל גויים יהיו ממכה. אז יצא בנימין ויצאו מנשה ואפרים. אם מנשה ואפרים נכנסים לשבטים, אז המעמד שלי מתרומם לדרגה של אבא. אם אני אבא, אני צריך להוריש לילדים שלי. אם אני מוריש לילדים שלי, איך אני אוריש אותם? אתה יודע איך אני אוריש אותם? אתן להם כוח להתמודד בניסיונות. אתן להם כוח להתמודד בניסיון. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, חייך, שאני מנסה אותך יותר מהם. מה זה יותר מהם? לא שזה יותר גדול מהקדה. יותר מהם פירוש הדבר, דבר יותר מה שהם לא נתנסו. הם לא נתנסו בעריות, אותך אני הולך להעמיד בניסיון של עריות. הניסיון הזה של עריות נתן לכל אדם להתמודד עם הניסיון הזה. מאיפה אנחנו יודעים? אומרת הגמרא במסכת יומה, אני עשיר ורש באים לדין אחרי 120 שנה. אומרים להם, למה לא עסקתם בתורה? מה אומר אני? כמו שאתה יודע מה זה ניסיון העוני? לעבוד כל היום, ואחרי זה להכריך את הערב לעשות השלמת הכנסה, עם ראש עולם, אתה יודע מה? לא אכלתי. הייתי בטוח שבעזרת השם, 80-90, אני גומר שלם את החובות, אני אוכל ללמוד. לקחת אותי לפני הזמן. אמר לו, כלום היית אני יותר מאשר הלל הזקן, היה מבריח טראפיק ליום. טראפיק חצי שילם לפרנסת אנשי ביתו, בכסף של היום זה 100 שקל. פרנסת אנשי ביתו קנה 5 לחמים 25 שקל, וקנה עוד עגבנייה, ושלום על ישראל, זה מה שאכלו שם בבית, 50 שקל, נפלא ביותר. ו-50 שקל עלה כניסה לבית המדרש. איזה מזל שהיום לא עולה. אחרת לא היה פה אף אחד הערב. נו, איזה מזל שהיום אפשר להיכנס, 10 שקל למזגן לא שמים. טוב, בקיצור, 50 שקל כניסו לשנת בית המדרש, זה מה שכתוב. נו, באים להשאיר, אומרים לו, למה לא עסקת? מה אתה עסקת? אבל לא שם, אתה יודע, דרוך השם, סייעתא דשמיא, לא שיש לי תלונות, נתת להיות עשיר, סייעתא דשמיא. כאן אני עוסק, אני מדבר עם אוסטרליה, זה כבר יום אחר כך. פה אני מדבר עם בנקוק, זה יום לפני, פה זה הונולולו. כל היום יש עסקים בכל העולם, איך אני יכול... כלום היית עשיר יותר מרבי לזר בן חרסום? אמרו עליו רבי לזר בן חרסום, שהניח לו אבא שלו 1,000 עיירות בן פורת יוסף, 10 שכירויות של דירות, ולסדר, ו-1,000 ספינות, ולקח את הזה והלך ללמוד תורה, נפלא ביותר. באים לרשע ואומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? מה הוא אומר? אתה יודע מה הוא אומר? היה לי יצר הרע. זו תשובה חזקה. אם היה אומר את זה פה, אני מבין. אתה מדבר עולם הבא בפני הקדוש ברוך הוא. למה לא עסקת בתורה? עסוק תרוד הייתי ביצרי. לא פחות ולא יותר. הייתי תרוד ביצרי. נפלא ביותר. כלום היית תרוד יותר מיוסף? אומרים לו. כלום תרוד מיוסף? מה אתה משווה אותי ליוסף? אתה נותן לי את הכוחות של יוסף? מה התשובה? כשיוסף עמד בניסיון, ועמד בניסיון נתן כוח לכל אחד לעמוד בניסיון. כלום היית תרוד יותר מיוסף, אם יוסף עמד בזה. יש לך אבא שעמד בזה, מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו. יש לך את הכוחות להתמודד. אומר יוסף הצדיק אחר הדברים האלה, ריבונו של עולם, תן לי ניסיון, תן לי ניסיון, הרי שמעתי שאני הולך להיות אבא. אם אני הולך להיות אבא, אבא מקנה לילדים שלו כוחות, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, חנה ושיבת בניה, זה מה שהיא אמרה, לך אצל אברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבעה מזבחות. זה אחר הדברים האלה, אחר הדיבורים האלה שביקש יוסף, אנא ריבונו של עולם, אבא נתנסה, סבא נתנסה, אני לא נתנסיתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אני מנסה אותך יותר מהם. מה זה יותר מהם? אפשר להגיד שזה היה יותר קשה מהקדה, אבל קשה. הפשט הוא יותר מהם, למה יותר מהם? כי הם לא התנסו בניסיון הזה, אף אחד לא התנסה. יוסף, יעקב אבינו אבא שלו, היה מושלם במידות שלו. אומר יעקב אבינו על ראובן, כוחי וראשית אוני, הוא היה מושלם, אבל ניסיון כזה של עריות, כמו שעבר יוסף, אף אחד לא עבר. אמר לו, אתה תהיה אבא, אני מעמיד אותך בניסיון, שהניסיון שלך, כאשר רשע, יבוא לדין ויגיד, ריבונו של עולם, יש לי קשיים, כלום היה לך קשיים יותר מיוסף. אם יוסף עמד בניסיון הזה, ודאי שגם אתה יכול לעמוד בניסיון הזה. אם ככה רבותיי, למדנו קצת את הקשר שיוון, יבאו להילחם כנגד יוסף. מה זה מלך יוון יוסף? מה זה אנטיוכוס יוסף? רבותיי, מה רצו היוונים חוץ משבת, חודש ומילה? רצו לפגוע בקדושת ישראל, רצו לפגוע בקדושה של עם ישראל. וכשרצו לפגוע בקדושה של עם ישראל, זה בדיוק מה שקרה, שהמידה של יוסף, המידה שמסמלת את הקדושה בעם ישראל. ובזה הפך יוסף הצדיק להיות הסמל של המידה שמסמלת את הקדושה בעם ישראל. אם ככה למדנו קצת, מה שנקרא קצה המזלג, מה מונח כאן, רבותיי, ובעומק יש כאן שלב נוסף, יוסף הצדיק, כך כתוב בספר באר יוסף, זכה להיות גם דמות בכיסא הכבוד. איפה הוא נמצא דמות בכיסא הכבוד? כתוב בגמרא במסכת חגיגה, שאחרי חטא העגל, ביקש יחזקאל לשנות את הדמות של השור בכיסא. הוא אמר, השור מזכיר את חטא העגל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? במקום לשים שם דמות של שור, שם שם את דמות של מותו של יוסף. וזה מה שנקרא אפה זוטרתי מצד אחד, ויש אברה רברבי מהצד השני. אפה רברבי, פנים של גדול, זה יעקב אבינו. אפה זוטרתי זה דמותו של יוסף הצדיק. הוא חקוק בכיסא הכבוד. למה? רק מי שעומד בניסיונות יכול לעמוד בשאלות האלה, בכוחות האלה, וזה אפה זוטרתי ואפה אברה רברבה. אלה הדברים שמביאים רבותינו סביב העניין הזה. למדנו קצת. על ואי אחר הדברים האלה, אחר הדיבורים שהוא ביקש ניסיונות, הדברים האלה הביאו את המחשבה הזאת, את הפעולה הזאת, ללמד אותנו עד כמה יוסף הפך להיות אבא בניסיון הזה, עמד בניסיון הזה, והניסיון הזה נתן כוח לכל עם ישראל לעמוד בניסיון הזה. עם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת בעזרת השם, אולי תביא לנו חיזוק, היא חייבת להביא לנו חיזוק. רבותיי, השבוע נפל דבר בישראל. כולנו שמענו על האסון הנורא שקרה בבני ברק השבוע, כאשר אבא יושב שבעה על ילד שמת ביום חמישי שעבר. יום חמישי שעבר נפטר ילד בשם ישראל וייס, במוות בהריסה, ילד בן 5 חודשים. ההורים שלו ישבו שבעה. ביום השבעה, ביום השלישי של השבעה, יום ראשון, חש האבא ברע ונפטר לבית עולמו. אבא שיושב שבעה על הבן שלו, נפטר תוך כדי השבעה. אבא ביחד עם בן. אין אחד ששמע את הטרגדיה, את האסון הזה, ולא לקח את הדברים לליבו. כחזל אומרים, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמיות שבלב. רבותיי, בשבועות האחרונים, אבן מקיר תזעק. תסתכלו בכותרות של המודעות, נשים צעירות, בנות 25, בנות 30, בנות 40, בנות 50, עוזבות את העולם הזה, משאירות אחריהם עוללים רכים, תינוקות של בית רבן, יתומים בעשרות, מאות של יתומים מתחילת השנה. רבותיי, אבן מקיר תזעק. הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא שמים לב, אטומים. אומר הקדוש ברוך הוא, יענה את אמות הסיפים. לוקח בנים ולוקח אבות ביחד בשבוע אחד, אבא עם בן. איפה שמענו דבר כזה? רבותיי, רבותינו מלמדים אותנו, שמי שאומר שזה מקרה, אומר הרמב״ם, כל מי שאומר, והלך עם יקרי והלכתי עמו בחמת קרי, אדם שאומר שהדבר הזה במקרה, כותב הרמב״ם, זו מידת אכזריות. אי אפשר לעבור לסדר היום על הדבר הזה. הצרות האלה, צרות אחרונות, משקחות צרות ראשונות. רבותיי, אין בית אשר אין בו מת, אין רחוב שאין בו מת. מחלות, צרות, אי אפשר לתאר, אי אפשר לשער. הורים מתמודדים עם קשיים שרחמנא ליצלן, שילדים שמתנדדים. רבותיי, רחמנא ליצלן, ילד שעוזב את הדרך, אומרים חז"ל, זה כמו מלחמת גוג ומגוג בתוך ביתו של אדם. הורים יושבים בבית עם בנים ובנות שלא מוצאים שידוכים. ילדים נמצאים, ילדים נוגעות נשואים מתמודדים עם עקרות, בתים מלאים עם צרות, אי אפשר לתאר כמה. אי אפשר לשים את האצבע על שום דבר, אבל יש פסוק בנביא. הנביא יחזקאל מדבר על חרב, חרב שהורגת. בחרב הזה נמצאת בספר יחזקאל בפרק כ"א. אומר הנביא, התאחדי הימיני, השימי השמאי לי, אנה פנייך מועדות. אומר שם המצודות, שואל הנביא, תגידי חרב, תלכי בקו אחד, שנדע מה את רוצה. החרב פעם אחת הולכת לשמאל, פעם לימין. אם היינו יודעים שיש אסון מסוים, כל הזמן אותו אסון, אתה יודע מה לחפש, אתה יודע על מה להתמקד. אבל אומר הנביא, מה קורה כאן? התאחדי, תחליטי לאיפה את הולכת. הימיני או השמאילי, איפה פנייך מועדות? לאן את הולכת? מצד אחד מחלות איומות, מצד אחד תאונות דרכים, מצד אחד שידוכים מצד אחד עוזבים את הדרך. ריבונו של עולם, על מה לעין פנייך מועדות? מה אתה רוצה מאיתנו? תגיד לנו על מה האסון הזה? על מה אתה רוצה לקחת אבא ובן בשבוע אחד, בשלושה ימים? להשאיר הורים שקולים, להשאיר אישה אלמנה, אמא שקולה בבת אחת בשבוע אחד. גם אמא בלי ילדים, גם בלי בעל. אין מיטת תינוק, הכל נחרב בבית אחד, אין מי שינחם אותה. ריבונו של עולם, אנה פנייך מועדות, תגיד לנו מה אתה רוצה מאיתנו. תסביר לנו מה אבון, איך נדע על מה השער הזה. רבותיי, אני אומר דבר אחד, אי אפשר להגיד זה הבעיה, זה הבעיה. תגיד זה הבעיה, יגיד לא, זה הבעיה. תגיד זה ככה, הוא יגיד. הוא יגיד סמארטפון, יגיד לא סמארטפון, זה ככה. הוא יגיד זה פאות, זה יגיד לא, זה דרשון הרע. הוא מדבר בגלל שמתפלים אחרי קרישמה. זה יגיד אחרי שמתפלים. כל אחד ימצא משהו. אני יכול לומר לכם משפט אחד, שאמר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שביום ראשון יהיה יום השנה השני לפטירתו. באו לפניו אברכים, קרה אסון בבית מדרש אחד, שנפטרו כמה אברכים אחד אחרי השני. באו לרב שטיינמן ואמרו לו, כבוד הרב, במה להתחזק? במה להתחזק? הרב שטיינמן חשב רגע ומיד אמר, רבותיי, אי אפשר לדעת מה להתחזק. אי אפשר. ידוע שהשבת שמקבלים אותה לפני הזמן זה סגולה. שבת שמאחרים אותה היא סגולה. שמירת הלשון כתוב בפסוק, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זה פסוק שכבר אמר דוד המלך. איך אומר המדרש? מן באי סמי, מי רוצה סמה דחיי? מי רוצה לחיות שער רב אלכסנדרי? מה התשובה? אמר לו, בוא תקנה, הנה בבקשה, אוהב ימים לראות טוב. אמר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, רעיון נשגב. אמר הרב שטיינמן, רבותיי, תדעו לכם, פעם היה חייל אחד, חייל, עומד במשמר, רואה מולו, מגיע מחבל חמוש, חמוש, יש לו חבורה, חבילת נפץ על הבטן שלו, הכל מלא חומר נפץ, נמצא עם אקדח, עומד להגיע לפשיטה, החייל נמצא בראש המוצב, ורואה את המחבל בא. הוא יורד למטה למפקד, אומר, אדוני המפקד, אומר, כן, הגיע מחבל. אומר, אז מה אתה שואל? אני שואל איך להרוג אותו, עם חרב, לתת לו כדור, או להוציא רימון, להוציא נצרה, לזרוק עליו, או להזיק טנק מרכבה, להתחיל לראות על הפגזים, או להזמין מטוסי מיראז'. מה, איך להרוג אותו? אומר למפקד, תגיד, אתה נורמלי? תהרוג אותו, מה אכפת לי איך? תהרוג אותו שאתה מבין, זרוק רימון, קח סכין, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תעשה. אמר הרב שטיינמן, יש כאן שטן שמסתובב ואוכל את כל עם ישראל, נוגע בכל בתי ישראל. מי יגיד לך מה לעשות? צריכים להרוג אותו, צריכים לסלק אותו מכאן. איך מסלקים אותו? דבר אחד, כל אחד יודע מה הוא צריך לתקן. יש לך רימון, זרוק רימון. יש לך סכין, קח סכין. יש לך פגז, קח פגז, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אל תישאר ככה. מגיע ימי החנוכה, ימים גבוהים מרוממים, ימים של ימי הלל והודעה, ימים של ניסים בעם ישראל. לא ייתכן שנעבור לסדר היום. כל אחד חייב לקחת על עצמו משהו. אחד יקבל תוספת של לימוד, אחד יקבל תוספת של תהילים, אחד יקבל תוספת שבת, אחד יקבל על עצמו זהירות יתרה בשמירת הלשון עם לימוד של שמירת הלשון, אחד יקבל על עצמו להתחיל מחזור חדש של דף היומי, אחד יחזיר שהוא לא עוזב את התפילה עד שלא נגמר עלינו לשבח, אחד יתחיל שהוא מתחיל את התפילה ממטוב הוא עליך לא מקיבת סוס פרו. כל אחד, איפה שהוא מתחיל, שם הוא צריך להיות. אין דבר כזה שאחד עושה, הולך לסדר היום. כל אחד חייב לקחת משהו. אם כך נעשה, כתוב בחז"ל, שימי החנוכה מסוגלים לביאת המשיח, כמו שאומר הכתוב, ערכתי נר למשיחי, וירצון מלפין אבינו שבשמיים, שירצון שומע כל בחיות שתשים דמותינו בנותך להיות, ונזכה כולנו לגאולה השלמה ולביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.